ערכין דף למד, מתחילים בעזרת השם, 10 שורות מלמעלה, אחרי הנקודתיים, הייתה שנת שידפון חולי. חיים של חקלאי הם חיים מלאים באמונה. חז"ל הקדושים מלמדים אותנו שהחקלאי מאמין בהשם וזורע. אם נפנה לחקלאי ונשאל אותו, אתה לוקח עכשיו חודשים שלמים של עמל, השקעה של הרבה כסף, אתה חורש את השדה ולוקח גרעינים טובים שאתה יכול לקחת אותם בשביל אכילה, בשביל להתפרנס מהם, ואתה לוקח את הגרעינים האלה, תומן אותם בתוך האדמה, בתוך אותם רגבים של האפר, אתה לא חושש שתפסיד את כל אותם חיטים? החקלאי צריך להיות מאמין בשביל לומר, אני עכשיו זורע את אותם הגרעינים, ואני מאמין שהקדוש ברוך הוא ימטיר גשם על השדה שלי ויברך אותה, כדי שנוכל אחר כך לקצור את התבואה ברינה ובשמחה. הזורעים בדמעה, ברינה יקצורו. חלק מהסיכונים שהחקלאי לוקח, אולי אחרי שהוא יסיים לחרוש, לזרוע, וכל הרשימה הארוכה של העבודות בשדה, תגיע חליל הרוח מזרחית ותרוקן את כל הזרעים מתוך הגבעולים. פשוט נזק של שדה שלמה. או שהשדה שלו תתייבש, כל השיבולים שלו יצהיבו. זה הפסד גדול. שדה שלמה שהולכת לטמיון. אם אנחנו מדברים על שנת יובל, החשש הזה גדול פי כמה וכמה. נצייר לעצמנו חקלאי שיודע טוב לעבוד בשדה, אבל אין לו שדה משלו, או שיש לו שדה משלו, אבל הוא רוצה חלק גדול יותר לזרוע בו. הוא הולך וקונה שדה משכן אצלו במושב. שדה גדולה, אבל השדה הזאת, אותו שכן קיבל אותה בירושה מאבותיו, ואבות אבותיו, עד אותו דור שכבשו את הארץ בזמנו של יהושע בן נון, קיבל את החלק הזה, נחלה של השבט שלו, של המשפחה שלו בארץ ישראל. החקלאי שקונה את השדה יודע שכשמגיע שנת יובל, השדה הזאת חוזרת לבעליה. ולא רק זה, בעל השדה יכול לבוא אליו במשך השנים עד היובל ולהגיד לו, החלטתי שאני רוצה לגאול ולפדות את השדה בחזרה. והתורה מאפשרת לבעל השדה בעל כורחו של הקונה לפדות את השדה ממנו. זה שדה אחוזה, זה מעמד מיוחד שיש לבעל השדה באותו שדה. אז נצייר לעצמנו שאותו חקלאי כבר חרש וזרע, איך הוא יכול להיות בטוח במה שהוא קנה שישאר אצלו? התורה נותנת לאותו חקלאי שנתיים שלמות מאז שהוא קנה את השדה, שאז אף אחד, זאת אומרת, במקרה שלנו, אותו בעל השדה לא יכול לפדות את השדה ממנו באותם שנתיים. שני תבואות חייב שישאר השדה אצל הקונה שלו. זה מאפשר לו מרווח להרוויח קצת מהשדה שהוא קנה. אם באותם שנתיים, שהבעל השדה חייב לאפשר לחקלאי את השדה ברשותו, הוא לא יכול לבדות את זה ממנו. בדיוק באותם שנתיים היה שנת שידפון, שהייתה רוח מזרחית שרוקנה את הזרעים מתוך השיבולים. או שנת ירקון שהצהיבה ויבשה את השיבולים. אומר החקלאי לבעל השדה, איך אני אתן לך את השדה אם עדיין לא נהניתי בכלל ממנה? אני שנתיים צריך ליהנות מהשדה. אז המשנה אומרת, אם הייתה שנת שידפון או ירקון, הם לא עולים מהחשבון השנים האלה. צריך שיהיה לו שנתיים שהן שנים טובות שאפשר באמת לזרוע בהם. אבל כאן יכול להיות קר פורה לעצלנים. יכול להיות שהחקלאי רוצה שהשדה תישאר אצלו כמה שנים. אז הוא רק חורש את השדה במשך השנים האלה, אבל הוא לא זורע. ואז כשבעל השדה ירצה לבוא ולפדות ממנו, הוא יאמר לו, תשמע, אני לא נהניתי שום דבר מהשדה הזאת, אני צריך שנתיים ליהנות. במקרה הזה אנחנו לא נלך לטובת החקלאי, כי הוא זה שהתעצל ולא הלך לזרוע, זה בעיה שלו. זה מה שמשנה אומרת, שאם הוא רק חרש ולא זרע, או שהוא לא חרש אפילו, אז זה ההפסד שלו, ובעל השדה כן יכול לפדות את זה ממנו. שואלת הגמרא על הכפל הלשון, על הכפל של הדוגמאות, שהחקלאי התעצל ולא השקיע בשדה, אז כתוב שתי דוגמאות. דוגמה הראשונה שהוא חרש ולא זרע, אז בכל זאת הוא יצטרך להחזיר את השדה, כי זה האשמה שלו שהוא לא זרע, וגם אם הוא לא חרש בכלל. עכשיו שואלת הגמרא, השתא, הובירה עולה לו, אם הוא לא זרע ולא חרש אפילו, השנה הזאת נחשבת כשנה. נרה מבעיה, אז אם הוא חרש, לא כל שכן שהשנה הזאת עולה לו מהחשבון. אם הוא לא עשה כלום בשדה במשך אותה שנה, אז השנה הזאת היא נחשבת לו במשך השנתיים, ואחרי שעוברים שנתיים כבר אפשר לפדות. אז כל שכן אם הוא כן עשה עבודה בשדה שהוא חרש, בטח שזה נחשב, אז למה צריך לכתוב את הדוגמה השנייה? עונה הגמרא, נרה הצטריך לי, יש חידוש מיוחד בניר, ניר הכוונה שדה חרושה. זה שהחקלאי חרש את השדה, צריך לחדש שהבעל השדה יכול לפדות את זה ממנו, והוא לא צריך לתת לו כנגד זה עוד שנה, או לשלם לו לפחות על השווי של החרישה. סל כדת החמינה, אילולי זה שהמשנה הייתה מלמדת אותנו, שהשנה הזאת נחשבת לשנה במשך השנתיים, הייתי אומר, אמרינן לי, שאפשר לומר לבעל השדה, מכיוון שהקונה, החקלאי, השביח לך את השדה, הוא עבד קשה, חרש את השדה, עכשיו יש לך שדה שהיא כבר אחרי חרישה, הבלי דמיה, תביא לו את הסכום של הדמים, של הכסף, שהשביח לך את השדה בזה שהוא חרש אותה, ואז ליסק, אז תוכל שהוא יצא מהשדה וייתן לך אותו. כמשמלן, לכן מחדש לנו המשנה, שבעל השדה לא חייב לשלם את השבח לחקלאי, אלא זה האשמה של החקלאי בזה שהוא חרש ולא זרע, מי הפריע לך לזרוע את השדה ולקבל את התבועה. למדנו במשנה, רבי אליעזר אומר, מחרה לו חולי, פה הגמרא מביאה בהרחבה ברייתא את דבריו של רבי אליעזר עם המקורות שלו. תניא רבי אליעזר אומר, מניין שאם מחרה לו, אם הבעל השדה מחר לקונה את השדה, לפני ראש השנה מלאה פירות. עכשיו יש, מאז ראש שנה, יש שנתיים, אחרי שנתיים בא בעל השדה לפדות את השדה. עכשיו, בעל השדה יכול לטעון לקונה, כשאני הבאתי לך את השדה, היא הייתה מלאה פירות, כשאתה מחזיר לי את השדה, תחזיר לי אותה באותה מצב. אומרת הברייתא, לא, לא יאמר לו דבר כזה. שלא יאמר לו, המוכר, לא יאמר לקונה, אנח לפניי, תביא לפניי את השדה אחרי שנתיים, תחזיר לי אותה, כדרך שהנחתי לפניך מלאה פירות, כמו שאני השארתי את זה בשבילך. מאיפה אני יודע שאי אפשר לומר שהמוכר לא יכול לטעון טענה כזאת? תלמוד לומר, כשהפסוק אומר, ששנתיים השדה נשארת ברשות הקונה, לא כתוב במספר תבועות או במספר שנים. כל אחד מהם זה לשון רבים, וזה אומר שתי תבועות. כי הרי במשך שנתיים, באופן רגיל, אפשר לעשות פעמיים תבועה, לחרוש כל שנה תבועה בנפרד. אבל אם בן אדם מקבל את השדה כשהיא כבר מלאה פירות, אז בעצם הוא מרוויח גם את השנה הקודמת. אז יש לו פה שלוש פעמים של תבועה. עכשיו, כשכתוב שני תבועות, אז שני זה שניים, ותבועות זה גם שניים, כי לשון רבים של תבועות זה גם שניים. עכשיו, כתוב פעמיים. מתי יכול להיות כתוב במספר תבועות או במספר שנים? בזה שכתוב במספר, שני תבועות, גם שני וגם תבועות. הכפל הלשון הזה שכתוב פעמיים מלמד אותנו, כמו שהגמרא תכף תגיד, ימכור לך, זה בא ללמד שבמשך השנתיים, אדם קיבל, חוץ מזה שיש לו תבועות לשון רבים, יש לו גם שנתיים. זה לא פעמיים תבועה, זה לא פעמיים שאדם יכול, שהקונה יכול ליהנות מהתבועה של השדה. אלא זה שנתיים שהוא יכול ליהנות מהשדה, בהכי הרבה שרק יכול להיות. פעמים שאדם אוכל שלוש תבועות, כן, במספר שני תבועות ימכור לך, בפסוק הזה אנחנו לומדים, פעמים שאדם אוכל שלוש תבועות בשתי שנים, יכול להיות שבן אדם ייהנה משלוש תבועות, משלושה פעמים של תבועות במשך שנתיים. אם הוא קיבל את זה מלאה בפירות, ואז הוא חורש שנה אחת ועוד שנה, הוא מקבל גם על השנתיים שהוא חרש, בנוסף לשנה שהוא קיבל אותה מלאה, גם את הפירות של השנתיים האלה. אומרת המשנה, מחרה לראשון במנה. אם בעל השדה מחר לקונה ב-100 דינרים את השדה שלו. אותו קונה היה כנראה אדם סוחר ממולח, מחרה ראשון לשני ב-200, מחר את אותה שדה בכפול כסף. עכשיו, הבעל השדה בא לפדות את השדה בחזרה. יש לו אפשרות אחרי שנתיים לפדות את השדה. עכשיו, לפי איזה סכום הוא יפדה את השדה? אז מלמדת אותנו המשנה שתמיד מקלים עם, עם המוכר, עם בעל השדה. אינו מחשב אלא עם הראשון. הוא לא צריך עכשיו לפדות את השדה לפי סכום של 200. כי יכול לטעון, הבעל השדה יכול לטעון, תשמע, אני מכרתי את זה ב-100, אז אני צריך לפדות את זה לפי חשבון של 100. אם אני צריך לפדות את זה לפי חשבון של 200, אני צריך לשלם הרבה יותר כסף על כל שנה. אני לא צריך לשלם את הסכום הזה. אנחנו נראה לזה מקור שנאמר, לאיש אשר מחר לא. כוונה דווקא לבן אדם שאני מחרתי, בעל השדה מחר, אבל לא למי שהקונה מחר, לא לפי הסכום שהקונה מחר. מקרה הפוך, אם הבעל השדה מחרה לראשון ב-200, ומחרה הראשון לשני במנה, מחר לו את זה במחיר הפסד, בחצי מחיר, רק במנה. כאן אנחנו גם כן נלך לטובת המוכר. מאוד מעניין. אינו מחשב אלא עם האחרון, עם הסכום שהאחרון שילם, שזה הסכום הנמוך יותר, שנאמר וחישב את שנת ממכרו, את שני ממכרו, והשיב את העודף לאיש. לפי איזה סכום אנחנו מחשבים? לפי האיש שנמצא עכשיו בשדה. לאיש אשר כרגע בתוכו. הגמרא תדון, למה בשני המקרים אנחנו הולכים לטובת בעל השדה? אתה יכול לקחת את אותו פסוק וגם להגיד הפוך, שתמיד נלך לטובת הקונה, שאשר מחר לו, הקונה הראשון זה במקרה שהוא מחר לו את זה ביוקר, והקונה השני, ברגע שהקונה השני קנה את זה ביוקר, למה אתה הולך לטובת המוכר? תמיד הגמרא תבאר לזה גם כן הסבר. עוד אומרת המשנה, כשבאים לפדות עכשיו את השדה, בעל השדה רוצה לפדות את השדה מהקונה, זה רק אם יש לו כסף מזומן לקנות, רק אז הוא יכול לפדות. אבל לא ימכור ברחוק ויגאל בקרוב. אולי יכול, עכשיו פתאום הוא רוצה את השדה שהוא מכר, כי היא יותר קרובה אליו, ולכן הוא אומר, טוב, אין לי כסף לפדות את השדה שמכרתי, אני אמכור שדה שיש לי מקום רחוק, שבכל מקרה לא נוח לי לזרוע שם, כי רחוקה לי, אני אמכור אותה ויקנה בחזרה את השדה שמכרתי, שיותר קרובה, זה אסור לעשות. אותו דבר גם לא ימכור ברעה ויגאל ביפה. אם הוא מכר את השדה היפה, הוא לא יכול עכשיו למכור את השדה הרעה, הוא כנראה לא מצא קונים, אז הוא לא לברירה, הוא מכר את השדה היפה, אבל ברגע שהוא מוצא קונה לשדה הרעה, עכשיו הוא רוצה למכור את השדה הרעה ולקנות בכסף בחזרה את השדה היפה. אסור, רק אם יש לו כסף מזומן, הוא יכול לפדות את השדה שלו. מקרה נוסף, ולא ילווה ויגאל. הוא לא יכול ללכת ללוות כסף מאיזה עשיר, שיהיה לו כסף לפדות את השדה. ובנוסף, לא יגאל לחצאין. הוא גם לא יכול לפדות חצי מהשדה, אלא רק אם יש לו את כל הכסף, במזומן, בלי למכור שום דבר, רק אז הוא יכול לבדות את השדה בחזרה. זה מדובר כשהוא מכר שדה, אבל ובהקדש מותר בכולן. אם הוא הקדיש את השדה והוא בא לבדות, הוא יכול למכור שדה יותר רחוקה בשביל לבדות את השדה הקרובה. הוא יכול למכור שדה רעה בשביל לבדות את השדה הטובה. הוא יכול ללוות כסף ולבדות את השדה מההקדש. הוא יכול גם לבדות חצי מהשדה, הוא לא חייב לבדות את כולה. וזה חומר בעדיות מבעי הקדש. פה אנחנו רואים שיותר קשה לפדות מעדיות, מאדם פשוט, לפדות שדה שמכרו לו, מאשר לפדות שדה מהקדש, שזה הרבה יותר קל. כי זה את כל האפשרויות שמשנה מנתה, אפשר רק בהקדש ואי אפשר בהדיות. מביאה הגמרא ברייתא לבאר מקורות למקרים שדיברנו במשנה. תנו רבנן, מחרה לראשון במנה, ב-100 דינרים, ומחרה ראשון לשני ב-200. מניין שאינו מחשב אלא עם הראשון לפי הסכום הנמוך הוא פודד את השדה. תלמוד לומר, לאיש אשר מחר לא. אנחנו מתייחסים לפי הבן אדם שהשדה נמצאת כרגע ברשותו. אנחנו מתייחסים לפי המחיר שהבן אדם שקנה את השדה בהתחלה. למי אני מחרתי את השדה? אני בעל השדה מחרתי את זה לקונה הראשון, אז לפי הקונה הראשון אנחנו מחשבים. ואם מחרה לראשון ב-200 ומחרה הראשון לשני במנה, אני מכרתי ביוקר והוא מכר את זה יותר בזול, מניין שאין מחשבים אלא עם השני גם פה במחיר הזול, לפי אח שהשני קנה, תלמוד לומר לאיש, לומדים מזה, לאיש אשר בתוכו, דברי רבי. זאת אומרת, אנחנו מתייחסים תמיד למחיר הזול יותר. אם אני מכרתי במחיר זול, והקונה שלי מכר במחיר יקר, אני פודה לפי המחיר שאני מכרתי, ואם אני מכרתי במחיר יקר, והקונה מכר במחיר זול, אז אני פודה לפי המחיר הזול שהוא מכר, תמיד לטובת בעל השדה. כך סובר רבי. תכף נראה מאיפה לומדים את זה. רבי דוסתאי בן יהודה אומר, מכרה לא במנה. אם בעל השדה מכר לקונה ב-100 דינרים, והשביחה, השדה מעצמה נהייתה יותר משובחת, ועמדה על 200. מניין שאינו מחשב אלא במנה בסכום הנמוך שהוא מכר בו, ובסכום הזה הוא פודה יותר בקלות, שנאמר, והשיב את העודף. מה זה העודף? העודף שבידו, מה שיש למוכר מהכסף של המחירה, את זה הוא מחזיר. לא מתייחסים בכלל לערך של השדה, מה שהיא שווה זה שהיא השביחה. גם במקרה שהשדה נהייתה יותר זולה, גם הולכים לטובת הבעל השדה. אם מכרה לו ב-200 לקונה, המוכר מכר את השדה ב-200 דינרים, והחשיפה, היא התקלקלה, השדה, ועמדה על מנה, עכשיו נהייתה שווה פחות, רק 100 דינרים. מניין שאין מחשבין אלא במנה בסכום הנמוך לטובת המוכר גם כאן, שנאמר, והשיב את העודף, העודף שבקרקע, לא עודף של המוכר, שיש כסף שנמצא ברשות המוכר, אלא עודף כמה שהקרקע עכשיו שווה פחות. מהי בעיניו? הרי גם במקרה הראשון של רבי, וגם במקרה השני של רבי דוסתאי, אנחנו אומרים, יש לנו קו אחד שמנחה אותנו, תמיד הולכים לטובת בעל השדה, אז מה ההבדל אם כן בין שני הדעות? בין שתי הדעות, דעיקר וזל, השדה נהייתה יקרה, ואז נהייתה זולה, מתי שהשדה הייתה זולה, זאת אומרת ככה, הבעל השדה מכר את השדה כשהיא הייתה יקרה לקונה. הקונה, ברשותו, היא נהייתה זולה השדה הזאת, והוא מכר אותה למישהו שני, והיא יקר. ואחר כך השדה נהייתה יקרה. אז לפי דעתו של רבי, מכיוון שהייתה זולה, אז אנחנו הולכים לפי המחיר הזול. לפי דעתו של רבי דוסתאי, אנחנו הולכים לפי המחיר היקר. שואלת הגמרא, וממאי דלקולה? מי אמר שתמיד אנחנו הולכים דווקא להקל לטובת הבעל השדה? דילמה לחומרה, אתה יכול את אותם הפסוקים ללמוד גם להחמיר, כי הפסוק לא אומר שתמיד הולכים לטובת בעל השדה, רק פעם אחת הפסוק אומר שהולכים אחרי מי שהמוכר מכר לו, ופעם אחת הפסוק אומר שהולכים לפי מי שהשדה נמצאת עכשיו ברשותו. אבל מי אמר לך שתמיד הולכים אבל לטובת הבעל השדה? עונה הגמרא, לא סלקא דעת, אך אי אפשר לומר שהולכים לחומרה להחמיר על בעל השדה. דגמר גאולה גאולה מעבד עברי. לומדים גזרה שווה, הלשון גאולה שכתובה לגבי שפודים שדה אחוזה, לבין הלשון גאולה שכתובה לגבי עבד עברי שנמכר. ששם אנחנו הולכים לטובת המוכר. והטעם מנהלן, איפה אנחנו רואים שבעבד עברי הולכים לטובת המוכר? דתניה, הברייתא מביאה יהודי שנמכר לעובד כוכבים. יהודי שהיה מוכרח, הוא נאלץ למכור את עצמו לעבד לאדם שאיננו יהודי. אז בזמן שעם ישראל נמצאים עם בית דין מסודר, עם ישראל במקומם, יש להם רשות לדון לפי דיני תורה, אז, וכמובן גם היובל נוהג באותו זמן שכל עם ישראל נמצאים על אדמתם, המחירה שהיהודי נמכר לעובד כוכבים זה רק עד שנת היובל. אז אם הוא נמכר עד שנת היובל במנה, והשביח אותו עבד עברי ועמד על 200. מניין שאין מחשבין אלא ממנה? מאיפה אני יודע שכשהעבד רוצה לפדות את עצמו מעובד כוכבים, לפני היובל, הוא פודה את עצמו לפי המחיר שהוא מכר את עצמו במנה, ולא לפי המחיר שהוא שווה עכשיו ב-200, שנאמר מכסף מקנתו. הפדיון שהעבד עברי יכול לפדות את עצמו מהאדון שלו, זה לפי הכסף שהאדון קנה אותו, וזה היה ביותר בזול, אז לכן יוצא כל שנה פחות כסף. ואם זה היה הפוך, העבד נמכר ב-200, והחשיף ועמד על מנה, מאז שהוא נמכר לעובד כוכבים, הוא נהיה שווה פחות, עכשיו הוא שווה רק מנה. מניין שאין מחשבין אלא ממנה. מאיפה אנחנו יודעים שכאן העבד בכל זאת הרוויח, והוא פודה את עצמו יותר, לפי המחיר היותר זול, בפי המנה, שנאמר כפי שנב, כמו שהוא עכשיו. ואין יאלה עבד עברי הנמכר לעובד כוכבים, עבד עברי שנמכר לאדם שאינו יהודי, שנגאל וידוע על העליונה, שבמקרה הזה אנחנו אומרים שתמיד העבד מרוויח. אם הוא היה שווה יותר בהתחלה, והוא שווה עכשיו פחות, אז הוא פודה את עצמו לפי מה שהוא שווה עכשיו. ואם הוא היה שווה בהתחלה פחות, אז הוא פודה את עצמו לפי מה שהוא היה שווה בהתחלה. נמכר לישראל מניין. מאיפה אני יודע שעבד עברי נמכר ליהודי? כמה זמן הוא נמכר ליהודי? התורה אומרת לשש שנים הוא נמכר ליהודי. מאיפה אני יודע שגם שם אנחנו הולכים לפי מה שיותר טוב לעבד? אם הוא נמכר במחיר זול, אז הוא פודה את עצמו לפי המחיר שהוא נמכר, ואם הוא עכשיו שווה יותר זול, הוא פודה את עצמו לפי המחיר שהוא שווה עכשיו. תלמוד לומר, גזירה שווה, לשון שכיר, שכיר שכתובה גם בעבד עברי הנמכר לישראל, וגם בעבד עברי הנמכר לעובד כוכבים, לגזירה שווה ללמוד, כמו שבעובד כוכבים, ישראל שנמכר לעובד כוכבים, תמיד פודה את עצמו לפי המחיר הזול יותר, ככה גם כשישראל נמכר לישראל, אז הוא פודה את עצמו לפי המחיר הזול יותר. אמר אביי, אביי התבטא על עצמו, הריני, רש"י כותב, משובח במקומי שאני דרשן ובקי כבן עזאי, שהיה משתבח בשוקי טבריה. הוא היה אומר, כל חכמי ישראל לפניי כקליפת השום. כל כך הוא היה משתבח בעצמו. אז ככה אמר עכשיו אביי, אני יכול להגיד לכם דרשות בכל מיני נושאים, כל מי שיש לו שאלה יכול לבוא ולשאול. אמר לי, הוא מרבנן לאביי, אז אחד בא באמת לשאול, אחד מהרבנים בא לשאול את אביי. הרי למדנו לגבי שדה שאדם מכר, והוא בא לפדות את זה, תמיד הולכים לטובת בעל השדה, ולמדנו לגבי עבד עברי שמוכר את עצמו, שבא לפדות את עצמו בחזרה, הולכים תמיד לטובת העבד העברי. עכשיו, לגבי העבד העברי, אתה לומד שתמיד הולכים לטובת העבד. פעם אחת אתה הולך מכסף מקנתו, אם קנו אותו במחיר זול, אז הולכים לפי המחיר הזול שקנו אותו, ופעם אחת כפי שנה, ואם הוא עכשיו שווה יותר זול, אז הוא פודד את עצמו לפי המחיר הזול של עכשיו. אפשר אבל גם להגיד הפוך. איקה למדרשינו, אותם פסוקים של עבד עברי אפשר לדרוש אותם לכולה, כמו שאנחנו דורשים אותם לטובת העבד, ואיקה למדרשינו לחומרה, אתה יכול גם לדרוש את זה לחומרה, מכסף מקנתו, אם הוא קנה את עצמו, אם הוא מכר את עצמו במחיר יקר, הוא יבדה את עצמו במחיר היקר, וכפי שנה, ואם המחיר שלו עלה, אז יבדה את עצמו במחיר הגבוה, נחמיר עליו שישלם סכום יותר גדול אולי. ממה ידע לכולה? אימה לחומרה? מי אמר שהולכים תמיד להקל לטובת העבד? אולי הולכים תמיד להחמיר לטובת האדון? ודרך אגב, בעקבות זה אנחנו גם כן נלמד לגבי שדה, כי הרי שדה אנחנו לומדים מעבד עברי. אז אם עבד עברי הולכו לחומרה, אז גם בשדה אחוזה נלך לחומרה. למה אתה אומר שהולכים תמיד לכולה? אז הוא ענה לו, לא סלקא דעתך, לא יכול להיות שמחמירים עם העבד עברי. מדעקיל רחמנא גבי, אתה רואה שהתורה הולכת לקראת אותו עבד להקל עליו. דתניא, יש ברייתא שאומרת, שכשעבד עברי אחרי שש שנים שהוא עבד אצל האדון, הוא היה מאוד מרוצה שם, הוא רוצה להישאר. אז התורה אומרת שיש לו אפשרות להישאר עד היובל. אבל למה הוא רוצה להישאר? התורה מתבטא בלשון הזאת. כי טוב לו עמך. זאת אומרת, זה עובדה. אתה צריך לדאוג שהעבד יהיה לו טוב לו איתך. עמך במאכל, אתה צריך שהוא יאכל את אותו אוכל שאתה אוכל. אתה האדון, צריך להכיל את העבד את אותו אוכל שאתה אוכל. עמך במשתה. שלא תהיה אתה אוכל פת נקייה, אתה אוכל ככה לחם מחיטה נקייה, מנופה טוב, והוא אוכל פת כיבר, פת שלא הורידו ממנה את כל הקליפות והכל, וככה תחנו אותה עם כל המוץ וכדומה. אז למה אתה צריך לתת לו את אותו פת נקייה שאתה אוכל? אתה שותה יין ישן והוא שותה יין חדש. אין דבר כזה, אתה לא יכול לשתות יין ככה משובח ולתת לו מיץ ענבים שעדיין לא תסס. אתה ישן על גבי מוכין, ריפוד רך ונוח, והוא ישן על גבי קרקע. אין דבר כזה, כי כתוב כי טוב לו עמך. אז אתה צריך לתת לו את אותו סוג תנאי נוחות כמו שיש לך. אותו אוכל, אותו שתייה ואותו נוחות. מכאן אמרו, חכמים, הקונה עבד עברי כקונה אדון לעצמו. אדם שקונה לעצמו עבד עברי זה כאילו הוא קנה לעצמו אדון, כי צריך לתת לו תמיד את התנאים הכי טובים. אז אתה רואה מפה שהתורה הולכת לטובת העבד, אז כשהעבד צריך לבדות את עצמו, אתה גם כן צריך ללכת לטובתו. זה מה שהסיבה שאנחנו דורשים את הפסוקים לטובת העבד. שואלת הגמרא, אדרבה, נחמיר עלי, מה, ישראל הלך, נמכר לעובד כוכבים? איך הגיע למצב כזה, אתה יודע? הרי הקדוש ברוך הוא לא נותן לבן אדם עונש, אם לא שהבן אדם במעשים שלו גרם לזה. נחמיר עלי, בוא ונחמיר על אותו ישראל שנמכר לעובד כוכבים בתור עבד עברי. מן רבי יוסי ברבי חנינה, ואמר רבי יוסי ברבי חנינה, הוא מספר לנו איך בן אדם מגיע למצב כזה להימחר להיות עבד לעובדי כוכבים. בוא וראה כמה קשה אבקה של שביעית, בוא תראה כמה חמור זה אבון, אפילו של אבק, דיינו אבון קל של איסור שמיטה, שאדם לא נזהר בו. איזה איסור אדם עבר בשביעית? האדם נושא ונותן בפירות שביעית. פירות שביעית אסור לעשות בזה מסחר, אלא צריך להפקיר את השדה, לתת את הפירות לכל אחד. אדם שעשה עסקים מפירות של שביעית, לסוף מוכר את מטלטליו. בסוף הוא יענש, הוא לא ירוויח מה שהוא עשה. להפך, הוא יפסיד, הוא יצטרך למכור את כל המטלטלים שלו, כל החפצים שלו. שנאמר, הפסוק אומר, בשנת היובל הזאת תשובו איש אל אחוזתו. הפירוש הפשוט של הפסוק, כשמגיע שנת יובל, השדות, שדה אחוזה, חוזרות חזרה לבעליהם. אבל בשנת יובל, חוץ מזה שזו שנה שיש לה משמעות נפלאה מאוד, שכל השדות חוזרים לבעליהם, יש לזה גם משמעות נוספת, שזה כמו שנת שמיטה לכל דבר, צריך להפקיר את השדות. אז הפסוק מדבר על יובל, שזה בעצם כמו שמיטה, ובסמוך וכתיב, וכי תמכרו ממכר לעמיתך, או קנו מיד עמיתך, שבאדם מוכר ממכר לחבר שלו, או שהוא קונה משהו מחבר שלו. המילה מיד מלמדת אותנו שמה בן אדם קנה? דבר הנקנה מיד ליד. הוא קנה חפצים, מטלטלים. למה הבן אדם חייב למכור את החפצים, את המטלטלים? למדנו בסמוך, כי הוא ביובל לא נהג את הדיני שמיטה כמו שצריך, אלא הוא זכר בפירות של שביעית. לא הרגיש, מה קורה אם הבן אדם נענש, שהוא היה צריך למכור את מטלטליו בעקבות זה שהוא זכר בפירות שביעית, הוא לא הזדעזע לחזור בתשובה מהעבירה שבידו, זה הכוונה לא הרגיש. זאת אומרת, הוא יודע שהוא עושה משהו לא בסדר, אבל הוא לא מזדעזע לחזור בתשובה. לסוף מוכר את שדותיו. בסוף הוא יגיע לדרגה כל כך נמוכה, שלא רק את החפצים שלו ימכור, אלא גם את כל השדות הוא יצטרך למכור. שנאמר, כתוב ההמשך שם של הפסוקים, וכי ימוך אחיך, הוא מכר מאחוזתו. לא פשוט. לא בת לידו. צריך לשים לב שלא כתוב כאן לא הרגיש. כאן כבר כתוב לא בת לידו. זה הכוונה, לא עלה ליבו שהוא בכלל עושה איזה עבירה. הוא לא מבין בכלל שהוא עשה פה משהו לא בסדר בזה שהוא מכר פירות של שביעית בשמיטה, בצורה של מסחר. לא בצורה מותרת. לסוף נענש שהוא מוכר את ביתו, את הקורת גג שיש לו, צריך למכור חלילה. שנאמר, כתוב שם בהמשך, ואיש כי ימכור בית מושב עיר חומה, בית בעיר מוקפת חומה הוא צריך למכור. הגמרא מדייקת לפני שממשיכים בברייתא, מה יש נהתם? למה בהתחלה, שהוא מקבל את העונש הראשון, כתוב, דקאמר לא הרגיש. זאת אומרת, הוא יודע שהוא עושה משהו לא בסדר בזה שהוא סוחר בפירות שביעית שלא כדין, אבל הוא לא מרגיש לחזור בתשובה, הוא לא מזדעזע לחזור בתשובה למעשים שלו. ומה יש נהך? למה פה בפעם השנייה כשהוא ממשיך עדיין לסחור בפירות שביעית, דקאמר לא בת לידו, דיינו אפילו לא מרגיש שהוא בכלל עושה משהו לא בסדר. כדרב הונה דאמר רב הונה, כיוון שעבר אדם עבירה פעם אחת, ושנה בה הוא עשה אותה פעם שנייה, הותרה לו, נהייתה לו מותרת. אמרה מיד צועקת, הותרה לו סלקדתך, מה נראה לך? שבן אדם עשה עבירה פעם אחת, פעם שנייה היא כבר מותרת לו, חלילה. אלא אימא נעשית לו כיתר, זה נראה לו כאילו שזה מותר. אז לפי זה מסביר רש"י, דיבור המתחיל נעשית לו כיתר, ילקח ברישה, בהתחלה פעם ראשונה שהוא עשה את העבירה, זה לא עבר עדיין אלא פעם אחת, שהוא שכר בפירות של שביעית שלא כדין. תני לא הרגיש, ככה הגרסה. תני לא הרגיש. דמשמע שהיה יודע, ונותן אל ליבו שהוא עובר עבירה, אבל לא נרתע מן העבירה ועשה את אותה עבירה. אבל בפעם השנייה, תני לא בת לידו. מה זה לא בת לידו? שאפילו על ליבו אינו עולה שתהיה עבירה, הוא אפילו לא מרגיש, לא עולה בדעתו שהוא עושה בכלל עבירה, כבר זה נראה לו כמו דבר מותר. בהמשך, לא בת לידו, הוא עדיין ממשיך לסחור בפירות שביעית, לסוף שלווה בריבית. צריך ללוות כסף בריבית, שזה דבר נורא. האדם שלווה כסף בריבית, כל חודש שעובר, אז הריבית תופחת והוא מפסיד עוד ועוד. שנאמר, כתוב בהמשך, וכי ימוך אחיך וגומר, וכתיב, אל תיקח מאיתו נשך ותרבית. מיד אחר כך כתוב, העניין של ריבית. לא בת לידו עד שמוכר את ביתו. שנאמר וכי ימכור איש את ביתו לעמה. עכשיו, הפסוק הזה לא כתוב בסמוך. אף על גב דביתו בעניין הלטה, זה לא כתוב שם בכלל בסמוך את הפסוקים. אבל אנחנו יודעים בוודאות שהוא מוכר את ביתו. כי אם הוא הגיע למצב כזה שהוא סוחר הוא לוקח הלוואות בריבית, חייב להיות שהוא מוכר את ביתו. למה? ניחא להיניש דלהזבין ברתי ולא לזיף בריבית. היותר נוח לבן אדם למכור את ביתו הקטנה עד שהיא נהיית בת 12 ולהרוויח ככה כסף מאשר ללוות כסף בריבית. דאילו הטעם, כשהוא מוכר את ביתו לעמה, מגרה ואז לה. אז כל שנה שהיא עובדת, אז נהיה יותר ויותר קטן החוב. ואז נשאר פחות זמן שהיא צריכה לעבוד, והוא רוצה לפדות אותה, הוא נשאר לו פחות כסף לפדות אותה. ואילו החיים, בן אדם לווה בריבית, כמוספה ואז לה, כל זמן שהוא רק מתעכב יותר, אז זה תופח ותופח הריבית. אז ודאי שהוא מכר את ביתו. סתם, ופה המקור הגדול ליופי של התורה, שכשבן אדם מוכר את ביתו, ילדה קטנה, מוכר אותה להיות עמה עברייה, איך התורה מאפשרת דבר כזה? פה אנחנו למדים באיזה מקרה זה מדובר. לא מדובר פה בבן אדם רגיל שרוצה קצת הכנסה, הוא מוכר את ביתו חלילה וחס. מה פתאום? מדובר פה בבן אדם, לפי איך שהבנו, הבן אדם הזה כבר מכר את המטלטלים. אין לו בבית מטלטלים. אין מקרר, אין מיקרוגל, אין חפצים בסיסיים, אין שעונים, אין כלום בבית, אין מיטות. מכר את המטלטלים שלו, מכר את כל השדות שלו, מכר את הבית שלו. עכשיו הוא צריך להלוות בריבית, ועכשיו הוא מתחיל להתרסק כלכלית, כי הריבית רק תופחת ואין לו מאיפה לשלם אותה, כי הרי קרקעות אין לו. ומה מיד אנחנו רואים שהוא הולך לעשות? אותו אבא. אם הבת לא הייתה נמכרת לעמה, לא בת לידו, אם הבן אדם לא תפס, שהוא עושה עבירה בכלל, בשביל שיחזור עליה בתשובה, והוא ממשיך לסחור בפירות שביעית, לסוף מוכר את עצמו לעבד. נו, אז איפה היית משאיר את העמה העברייה באותו זמן? כשהתורה אומרת שאדם מוכר את ביתו לעמה העברייה, מדובר במצב כזה, מצב כל כך קשה, מבחינת איך שזה נקרא היום סוציו-אקונומית, ממש מצב נורא, מבחינת ההתרסקות של הבית שם. שנאמר, הפסוק כתוב שם בהמשך, וכי ימוך אחיך עמך ונמכר לך. מה קורה בהמשך? לא רק לך, אלא אפילו מוכר את עצמו לגר. לפחות ימכור את עצמו לבן אדם, שיכבד אותו. הרי יהודי שמגיע אליו ודברי צריך להתנהג אליו יפה ולתת לו אוכל ושתייה והכל. אבל פה צריך למכור את עצמו לגר, שנאמר בהמשך של הפרשה, בפרשה הסמוכה, כתוב שם לגר. ולא רק לגר צדק, שהוא ככה קיבל על עצמו להתגייר, שזה מצב מעולה. אלא לגר תושב, מה זה אדם שרק לא עובד עבודה זרה, אבל הוא לא יהודי בכלל. שנאמר, כתוב שם לגר תושב. אחר כך הוא אומר, משפחת גר. זה העובד כוכבים שאפילו לא קיבל על עצמו לא לעבוד עבודה זרה. כשהוא אומר אחר כך עולה עקר, עקר זה הכוונה עבודה זרה. זה הנמכר ונעשה משרת לעבודת כוכבים עצמה. אז אם כן, אנחנו רואים מפה שכל העניין הזה, שאדם נמכר להיות עבד עברי, זה מגיע בעקבות שהוא שכר בפירות שביעית, והוא לא תופס שהוא חוטא למרות כל מה שהקדוש ברוך הוא חלילה נותן לו. אז אנחנו רואים שיש פה בן אדם שהוא לא בסדר אם הוא נמכר לעבד עברי. אז אולי אנחנו לא נקל עליו גם לפדות את עצמו. מי אמר לך שהפסוקים שמאפשרים לעבד עברי לפדות את עצמו, הולכים תמיד לטובתו מכיוון שתורה אומרת כי טוב לא ימח. אולי אנחנו נגיד שלא נלך לטובתו מכיוון שהבן אדם הזה חוטא, ולכן לא מגיע לו לפדות את עצמו בתנאים טובים. זו השאלה של הגמרא. בשביל זה הבאנו בעצם את כל הברייתא הזאת. אומרת הגמרא, אמר לי, הדרי יקרא. פסוק הרי אומר, בהמשך, מחזירים את הישראל שנמכר לעובד כוכבים, שהוא בכלל ישראל. עכשיו, חלק מעם ישראל. ולכן אנחנו צריכים להתייחס אליו, להקל עליו, בשביל שיוכל לבדות את עצמו בקלות. לכן הפסוקים הולכים לטובתו. אם הוא נמכר ביוקר ונהיה שווה זול, אז שיבדה את עצמו לפי המחיר הזול. אם הוא מכר את עצמו בזול ונהיה שווה ביוקר, שיבדה את עצמו לפי המחיר הזול. ותנא דבי רבי ישמעאל, איפה אנחנו רואים שהתורה החזירה אותו חזרה לכלל ישראל? תנא דבי רבי ישמעאל, בבית מדרשו של רבי ישמעאל שנו את הברייתא הבאה. הפסוק אומר שישראל שמכר את עצמו לעובד כוכבים, זה בא בעקבות כל החטאים שהוא חטא, כמו שראינו מהסמיכות של הפסוקים. אז היה עולה על דעתנו, הועיל והלך, הוא מכר עצמו לעובד כוכבים, ידחה אבן אחר הנופל, בוא ונדחה את האבן אחרי הבן אדם שנופל, שיפול יותר מהר. כך חליל היינו חושבים. תלמוד לומר, הגרסה המדויקת של הפסוק, גאולה תהיה לו, אחד מאחיו יגאלנו. זאת אומרת, צריך לגאול אותו. גאולה תהיה לו, אחד מאחיו יגאלנו. מחזירים אותו לכלל ישראל. שואלת הגמרא, אתה אומר שמקלים על עבד עברי שנמכר לעובד כוכבים? אימה, גאולה תהיה לו דלא להתאמה בעובדי כוכבים. זאת אומרת, התורה מחזירה אותו לכלל ישראל, אתה כבר לוקח את הפסוק הזה למקום שצריך להקל עליו לפדות את עצמו. אולי הכוונה, תורה ישראל שנמכר לעובד כוכבים, מה זה אומר? שהוא יותר לא יהיה איתך בבית כנסת, הוא לא יבוא לשמחות שלך, איפה הוא יסתובב כל הזמן? שם אצל עובדי כוכבים, אתה מבין? הוא ילך איתם שם איפה שהם הולכים, הוא ילך לפולחן שלהם והכל. נו, ואנחנו יכולים לאבד את אותו יהודי. מה יהיה עליו? אז אולי בשביל זה התורה אומרת, גאולת עולם תהיה לו, בוא תפדה אותו. אבל ולעולם לעניין פדיונו נחמיר, אבל אולי נאמר, כשהוא פודד עצמו, לא נלך איתו לקראתו ונקל עליו, אולי נלך ונחמיר עליו. אמר רב נחמן בר יצחק, כתיב, הפסוק אומר, אם עוד רבות בשנים, הוא כתיב אם מעט נשאר בשנים. זאת אומרת, יש שנים מרובות ושנים מועטות, שנים עם מעט ימים, שנים עם יותר ימים. וכי יש שנים מרובות ויש שנים מועטות, מה יש שנים עם הרבה ימים ויש שנים עם מעט ימים? האמת היא שיש, כן, יש שנה מעוברת, יש שנה לא מעוברת. המפרשים דנים באמת בשאלה הזאת. אבל הכוונה היא בדרך כלל השנים הם די קבועות. זה לא עניין של שנים מרובות ושנים מועטות. אלא, מה הכוונה רבות בשנים ומעט בשנים? נתרבה כספו, אז אנחנו אומרים שהולכים לפי מכסף מקנתו. אם זה רבות בשנים, נתרבה כספו, אז הולכים לפי הכסף, איך שהוא קנה את עצמו, לפי המחיר הזול. ונתמעט כספו, אז הולכים כפי שניו, כמו שהוא עכשיו שווה במחיר הזול יותר. מהיתור של הפסוקים לומדים את זה. שואלת הגמרא, והימה, אולי נאמר, איך דעבד תרתי ופיישי ארבי, אם הוא עבד שנתיים, הרי עבד עברי עובד אצל יהודי, שש שנים יעבוד. אז אם הוא עבד שנתיים ונשארו ארבע שנים, להיטב לי ארבע מכסף מקנתו. תיתן לו את אותם ארבע שנים, שיבדה את עצמו באותם ארבע שנים, לפי הסכום שקנו אותו. ואיך דעבד ארבע? אם הוא כבר עבד ארבע שנים ופאי שיתרתי נשאר עוד שנתיים, אז אתה כבר רואה את הסוף. ליטיב ליתרתי כפי שנב, אז תלך עכשיו לפי איך שהוא עכשיו, כפי שנב של עכשיו. אומרת הגמרא, אם כן, שהולכים לפי השנים שנשארו ולא הולכים לפי השווי שהיה לו להקל עליו, אם כן נכתוב, אם עוד רבות לא בשנים, אלא שנים. מהי בשנים? לומדים מזה, מהבית הזאת, שאם נתרבה כספו, אם נתרבה כספו בשנים, דהיינו אם, נהיה שווה יותר כסף במהלך השנים, אז מכסף מקנתו הולכים לפי איך שהוא היה שווה לפני השנים האלה, כשהוא נקנה. ואם נתמעט כספו בשנים, אם במשך השנים הוא נהיה שווה פחות, אז הולכים כפי שנב. אמר רב יוסף, פסוקים האלה שרב נחמן דרש, הוא דרש אותם כל כך נכון וכל כך מדויק, דרשינו רב נחמן, לאן נקראי כסיני, כמו שקיבלנו את התורה מסיני, ככה הדברים שלו הם תורת אמת. למדנו במשנה שכשבן אדם הלך ומחר שדה, הוא רוצה לבדות אותה בחזרה, זה רק אם יש לו כסף מזומן, הוא יכול לבדות את השדה בחזרה. אבל אם הוא צריך למכור בשביל זה שדה שנמצאת רחוק, ועם הכסף שהוא יקבל הוא בא לבדות את השדה שנמצאת במקום קרוב, זה אי אפשר. או כל מיני מקרים שהבאנו, שבן אדם לא יכול לבדות את השדה אם אין לו כסף מזומן. לא ימכור ברחוק וכולי. יש כל מיני הגבלות איך שאתה פודד את השדה אחוזה. מינה הנמילה, הגמרא מביאה מקור לכל הדברים בברייתא הבאה. דתנו רבנן, כתוב לגבי שדה אחוזה שאדם מכר והוא בא עכשיו לפדות את זה, והשיגה ידו, דווקא אם השיגה ידו, יד עצמו, מהכסף שלו, שלא ילווה ויגאל, לא שילווה כסף מאיזה עשיר ועם זה יפדה את השדה. והפסוק אומר, הוא מצא, זאת אומרת, עד עכשיו לא היה לו, עכשיו הוא מצא, פרט למצוי. זה בא למעט שאם זה היה מצוי לו גם בזמן שהוא מכר את השדה אותו אפשרות לפדות, והוא לא פדה עם מה שהיה מצוי לפניו, אז הוא לא יכול עכשיו לפדות עם אותו עניין. מה היה מצוי לפניו? פרט למצוי קודם, שלא ימכור ברחוק ויגאול בקרוב. שלא עכשיו ילך ימכור שדה שנמצאת יותר רחוקה, והכסף שהוא יקבל יבדל את השדה שנמצאת יותר קרוב. כי מתי שמכרת את השדה הקרובה, היה לך גם את השדה הרחוקה, היא הייתה מצויה אצלך. זה לא שעכשיו מצאת את זה. אז ממה שהיה מצוי אצלך, אתה לא יכול לפדות. אותו דבר, לא ימכור ברע ויגאול בכסף ביפה. למה? כי זה היה מצוי אצלו בשעת המכירה, ועם זה הוא לא יכול לפדות. מה שהתורה אומרת, כדי גאולתו, לומדים מזה שלא יפדה חצי. אלא כדי גאולה של כל השדה הוא גואל, ואינו גואל לחצאין. זאת אומרת, הוא מצא, זה הכוונה דבר שהוא עכשיו מצא, זה לא היה מצוי אצלו קודם, ולכן אנחנו אומרים, שאם הייתה לו שדה רחוקה או שדה רעה, הוא לא יכול למכור אותה ועם הכסף לבדות את השדה שהוא מכר. שואלת הגמרא, למימרא דמצא השתא משמא? מה אתה רוצה להגיד שלשון מצא, הכוונה שעכשיו הוא מצא, ולא שהייתה מצויה אצלו קודם? ורמינו, אני אשאל אותך סתירה מברייתא. אחד שלקח גרזן, עלה על עץ ביער, והתחיל לחתוב עצים, לחתוך עצים, וכנראה שהברזל לא היה מחובר מספיק חזק לידית של העץ, והגרזן נפל מתוך הידית, ובדיוק עבר שם איזשהו בן אדם, והגרזן נפל לו בראש, ואותו בן אדם חלילה מת. אז יש לאותו רוצח דין רוצח בשוגג, ולומדים שצריך ללכת לעיר מקלט. בשביל שלא... סוג של בצוהר כזה שצריך ללכת לשם, ומצד שני זה גם שומר עליו שקרובי המשפחה שזה שנהרג לא יהרגו את אותו רוצח בשוגג, בלי כוונה. דורשים שם, הפסוק אומר, הוא מצא. פסוק בשלמותו, כדאי לקרוא אותו בשביל להבין את הרקע לנושא. ואשר יבוא את ראו ביער לחטוב עצים, אדם שבא עם חבר שלו ביער לחטוב עצים, לחתוך עצים, ונדחה ידו בגרזן לכרות העץ, ונשל הברזל מן העץ מהידית, ומצא את רעהו שבדיוק עבר למטה, ומת אותו אדם שעבר שם, אומרת התורה, הוא ינוס אל אחת מן הערים האלה וחי, הוא ירוץ לאחד מהערי מקלט, ושם ישמרו עליו שהוא יוכל לחיות, שלא יהרגו אותו גואלי אדם, הקרובי משפחה של ההרוג. הפסוק שם אומר, הוא מצא, פרט לממציא עצמו, דווקא אם... הוא מצא שזה היה מצוי, זאת אומרת שבן אדם היה שם כבר בזמן שהגרזן נפל. אבל אם כשהגרזן נפל, אף אחד לא היה למטה, ובן אדם רץ מהר ותפס את הגרזן, וככה הגרזן נפל עליו, אז לא, פרט לממציא עצמו. משל, מכאן אמר רבי אליעזר, אם מי שיצא אבן מתחת ידו, אחרי שכבר האבן יצא מתחת ידו, במקרה אחר, לדוגמה, האדם יש לו אבן בחיקו, והוא שומר עליה, ובטעות הוא הרים את היד לנשק את המזוזה או משהו, שכח שיש לו אבן, ובדיוק עבר שם איזה ילד, איזשהו אחד עבר מתחת, האבן נפלה על הראש שלו והרגה אותו. אז אם כשהאבן הייתה עדיין תחת ידו, הבן אדם היה למטה, מתחת לאבן, ולכן האבן נפלה עליו, בשעה שהאבן נתלשה, כבר היה את הבן אדם למטה, אז הוא באמת חייב. אבל אם כשהאבן התחילה ליפול, אף אחד לא היה, ובן אדם עבר, ולכן הוא קיבל את האבן, הוציא עליה את ראשו וקיבלה, אז הוא יהיה פטור. למשל, דוגמה יותר פרקטית, בן אדם זרק אבן גדולה מהחלון, ואף אחד לא היה בדרך. עכשיו, באמצע, שהאבן כבר נמצאת בדרך ללמטה, בן אדם הוציא את הראש שלו בקומה למטה יותר, וקיבל את האבן. אז על זה בן אדם שזרק את האבן יהיה פטור, כי כשהוא זרק, אף אחד לא היה שם. אם כן, כאן אנחנו רואים שהלשון הוא מצא, הכוונה שהוא היה נוכח אותו אדם מתחת לאבן שנופלת, ורק אז הזורק חייב ללכת להרי מקלט. הזורק, יותר נכון, זה שהאבן נפלה לו, הוא חייב ללכת להרי מקלט. אז רואים שהוא מצא, מה הכוונה? אלמה מצא מדידאיתי מעיקר המשמע. זאת אומרת, דבר שכן היה פה בהתחלה, זה הכוונה הוא מצא. אז איך אנחנו אומרים לגבי אחד שבא לפדות את השדה שלו, אומרים שהוא מצא כדי גאולתו, שעכשיו הוא ימצא. מה פתאום? הוא מצא הכוונה שזה היה מצוי לו כבר אז, בשעת המכירה, מה אכפת לך שהוא ילך למכור שדה רחוקה ולפדות את השדה הקרובה וכדומה. עונה הגמרא, אמר רבא, האחה מעניין הדקרא והאחה מעניין הדקרא. כל פסוק תסתכל לפי מה שמדובר באותו פסוק. האחה בשדה אחוזה, דום יד השיגה ידו. כמו פה, והשיגה ידו, הכוונה, מה שהיה כתוב, כן, כתוב והשיגה ידו לפני כן, ואז כתוב הוא מצא. מה השיגה ידו דהשטה? כמו שאנחנו אומרים, עכשיו יש לו מספיק כסף, כשהוא מחר לא היה לו, עכשיו השיגה ידו. אף מצא נמי דהשטה, השיגה ידו ומצא. כמו שהשיגה ידו, זה הכוונה השיגה ידו, הכוונה עכשיו השיגה ידו, ככה הוא מצא, הכוונה שעכשיו הוא מצא. וגם הכה מעיקרה, וגם הכה דום ידיער, לגבי רוצח, גם כזה לפי העניין של הפסוק, בדומה למה שכתוב יער, שאדם חוטב עצים ביער, הוא מצא. מה יער מילתא דאיתי מעיקרה? כמו שהיער, זה לא שמתי שהגרזן נפל, פתאום צמח פה יער שלם. היער היה קיים פה בשעה שהגרזן נפל. ככה גם הבן אדם צריך להיות קיים מתחת לגרזן בשעה שהגרזן נפל. אף מצא מילתא דאיתי מעיקרה, גם מצא הכוונה שהבן אדם היה בהתחלה במקום שהאבן נפלה או שהגרזן נפל, רק אז הרוצח יהיה חייב ללכת להרים מקלט. למדנו במשנה הוא בהקדש אינו כן, אלא כל מה שאמרנו, ההגבלות שאי אפשר לפדות שדה אחוזה, שנמכר אפשר כן לפדות כשאדם מקדיש שדה אחוזה. מנהל, מי להגמר מביא עכשיו את כל ההגבלות, רק ללמוד שבאמת כן אפשר לפדות מיד ההקדש. נתנו רבנן, כתוב לגבי אדם שהולך ומקדיש לבדק הבית שדה אחוזה. הפסוק אומר, ואם גאול יגאל, למה כתוב לשון כפולה? מלמד שלווה וגואל. אין לך כסף מעצמך, תלווה כסף מישהו אחר ותפדה. וגואל לך צעין, אתה יכול גם לפדות חצי מהשדה. אמר רבי שמעון, תכף נראה בעניין הזה, נזכור שזה רבי שמעון. אמר רבי שמעון, מה טעם? למה אנחנו אומרים שאדם שמקדיש שדה אחוזה יכול יותר בקלות לפדות מאשר אדם שמוכר שדה אחוזה? לפי שמצינו במוכר שדה אחוזה, שיפה כוחו מצד אחד. למה? שאם הגיע יובל ולא נגאלה, אדם מחר שדה אחוזה. עד שנת יובל, היא תהיה מחורה, מגיע שנת יובל, זה חוזר אליו בחזרה. חוזרת לבעלים ביובל. אז מצד אחד טוב, אז מצד שני, הוא רק כוחו שאינו לווה וגואל. אז אומרים לו, טוב, ללוות כסף בשביל לבדות, זה אנחנו לא ניתן לך. הכי גרוע, בשנת יובל תקבל את השדה הזאת בחזרה. וגם אינו גואל החצאין, אל תבדה חלק ממנה. אבל מקדיש שדה אחוזה, הועיל שהוא רק כוחו. מבחינה אחת, שאם הגיע יובל ולא נגאלה, אם עד שנת יובל הבן אדם לא פדה את השדה שהוא הקדיש, יוצא לכהנים ומפסיד את השדה שלו לתמיד. אם מחלקים אותה לכהנים שעובדים באותו שבוע בבית המקדש. אז לכן מצד שני, יפה כוחו, אתה מקל עליו לפדות את השדה שלווה וגואל, אתה מאפשר לו לקחת הלוואה, העיקר לפדות את השדה, וגואל החצאין, אם הוא לא יכול לפדות את כל השדה, שלפדה לפחות חצי מהשדה. והגמרא שתי ברייתות לעניין אדם שמקדיש שדה אחוזה. תנא אחד על לווה וגואל, יכול ללוות כסף ולפדות את השדה, וגואל החצאין, יכול גם לפדות חצי מהשדה, כמו שראינו מקודם לגבי אדם שמקדיש שדה. ותניא אידך, אינו לווה וגואל ואינו גואל החצאין. אז זה סותר את מה שלמדנו עד עכשיו, אומרת הגמרא לא קשיא. מה שכתוב כאן בברייתא השנייה, זה לפי דעת רבנן. שהם סוברים שאי אפשר לגאול לחצי או ללוות. מה שלמדנו בברייתא הקודמת, שאפשר כן, רבי שמעון, שאמרנו שמכיוון שהוא רק כוחו, שזה יוצא בשנת יובל, לכהנים, לכן, קלו עליו שהוא יכול ללוות ולגאול. לכן אמרנו שצריך לדייק פה, אמר רבי שמעון, ארבע שורות מלמטה, רואים שבאמת את הברייתא הזאת, אומר רבי שמעון, והוא זה שסובר, שאדם שמקדיש שדה אחוזה ובא לפדות, הוא יכול כן ללוות כסף על מנת לפדות את השדה, הוא יכול כן לפדות גם חצי מהשדה. עד כאן השיעור על דף למד.